הפודקאסט של דפנה לוסטיג מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
מייטיק לטאפה, והיה רגע שכאילו נגמרה, כאילו נפלה המסיבה, וזה היה ממש בסוף הערב, אוקיי? והיו כזה ממש קצת כאילו בבר, והייתה איזה דרגיסטית שם שישבה על הבר. ואז הכל נפל, ואז היא פתאום צעקה, מה קרה למוסיקה? וזאת שאלה כל כך יפה לשאול מה קרה למוסיקה, ולא כאילו למה נפל לחשמל, למה המוזיקה נפלה, למה זה, אבל מה קרה למוסיקה?
מה קרה למוסיקה? וגם שאלה ששואלים תמיד, ולא בטוח שיש עליה תשובה אחת. זה פודקאסט שבזמן הכאוב והחשוך הזה, נולד מתוך רצון להתייחס דווקא לדברים שאנחנו נאחזות ונאחזים בהם, כדי לעשות לעצמנו טוב. הנושא הראשון שנבחר הוא מוזיקה, שבשבילי באופן אישי, תמיד היה הנקודה הראשונה, רשת הביטחון הראשונה, וניב הדס.
היי.
וואו, כל כך הרבה תארים. אז עורך בעיתון הארץ, מגיש את הפודקאסט תרבות יום א' בארץ, די-ג'יי, סופר.
הוצאתי ספר, אני לא יודע אם סופר.
סופר.
כן, כבר, כאן זה לגמרי ספר.
ותדעו לכם, חבר שאין כדוגמתו.
זהו, לא ידעתי שאתם חברים טובים.
ותיקים.
כן.
כבר אפשר להגיד ותיקים.
עד שהתחלתם לדבר כאילו סיפורים, זרקתם כל מיני מילים והבנתם, וניסיתי לחבר את כל הנקודות, כן.
ואבי, הפרחי שהיא היום מגישה את תוכנית הבוקר ב-99 FM ביחד עם טל ברמן ותום אהרון, וגם, אני לא יודעת איך לקרוא לזה יוצרת תוכן, להגיד די-ג'יית.
לא, זו כללה. יוצרת תוכן, כאילו, אני גם לא די-ג'יית, אני שמה שירים.
אוקיי. אולי נעמוד עוד מעט על ה...
אוהבת מאוד מוזיקה.
את רואה שזה כמו שאני לא סופר, כתבתי ספר, זה אותו דבר.
אוקיי.
אבל את די-ג'יית ואתה סופר.
יאללה.
ואני רוצה לפתוח עם זיכרון שלי ממוזיקה. אתם יכולים לנשום עמוק 2.5 דקות, ואני אקריא ממואר קצר על MTV?
בטח.
בוודאי. תודה. לא יודעת אם זכור לכם, אבל פעם היה זמן שבו לא הייתה בישראל טלוויזיה בכבלים. אחריו הגיע הזמן המחולק, הזמן של המיוחסים עם הכבלים והאומללים בלי הכבלים. אני ממש זוכרת את התמונות בעיתונים, איך עצבו בכבישים של הערים הגדולות, שורות ארוכות וצרות כדי להניח בתוכן את הקבל התת-קרקעי שיעביר לישראל הקטנה שפע של אימג'י מהעולם הגדול. ומבחינתי בעולם הגדול הייתה מוזיקה, ומוזיקה הייתה ב-MTV, ו-MTV היה רק למיוחסים שהתקינו בעיר שלהם כבלים. ואם אתן מאזינות או מאזינים צעירים וכל זה נשמע לכם סינית, אז פשוט תחשבו שהשנה הייתה 1991, ואז הכל נהיה הגיוני. אני גרתי במקום קטן, אמנם מיוחס אבל קטן, לא עיר. אף אחד לא מיהר להניח כבלים מתחת לאדמה במקום הקטן והמיוחס ששמו כפר שמריהו. אז כשהייתי נוסעת אל ערים אחרות, הייתי מביטה במשך כל הנסיעה למטה אל הכביש. כדי לראות האם הפס הצר והארוך חצוב בו, האם הדפנה שגרה פה כבר רואה את הקליפ של נובמבר ריין ב-MTV, כן, את כל ה-11 דקות, בזמן שאני רק שומעת את נובמבר ריין ברדיו, וראיתי שכן, היא רואה, וקינאתי כל כך. בהמשך כבר קיבלנו טלוויזיה בכבלים, ומאותו רגע והלאה באמת שלא ידעתי סובה, בור ללא תחתית, מהרגע שפקחתי עיניים ועד השנייה שסגרתי אותן, MTV. ועד היום אם אני יכולה, אני רואה MTV, והיום זה כבר מותג ענק, מפולג או מחולק, עשרות ערוצים נכנסים תחת המטריה הגדולה שלו, וכל ערוץ מוקדש למשהו אחר, MTV Dance, MTV 90s, MTV 80s, MTV Rock, MTV שוסדרות ריאליטי, ש-MTV מפיקים. וזה מעצבן אותי, כי זה מבלבל אותי, כי איפה להזזל המוזיקה? אני גדלתי על One Stop Shop. אם בשעה 7:50 בבוקר הטלוויזיה הייתה דלוקה, והייתה בכורה ללינגר של הקרנבריז, אז איחרתי בגללו לבית ספר, אבל שיחקתי אותה כי בהפסקה כבר דיווחתי ששמעתי את הלהיט הכי גדול של השנה. ואם ברביעי אחרי הצהריים ישבתי מול המסך משועממת כי ריבקה דמורני ראינה זמר רפ צרפתי שמצליח רק בגרמניה, אז טף לק לדפנה, אבל ראיתי גם את זה. ראיתי הכל, למדתי מלא, ולא התייאשתי אף פעם, כי תמיד תמיד ידעתי שתכף יבוא הקליפ הבא, והקליפ הבא הוא תמיד הבטחה. אז היי, מזדהים ממשהו ששמעתם הרגע? מזדהים עם הדברים?
הזדהיתי עם כל מה שאמרת, כולל גם העסק המשפחתי, כי אני נסעתי לסבא שלי בתל אביב כדי לראות MTV, לראות כבלים לכאורה, אבל לא באמת עניין אותי ערוץ המשפחה או ערוץ הילדים, או אפילו לא RTL וסאט וואן, הערוצים הלוקסמבורגים והגרמניים שהבטיחו דברים בחצות, רק MTV. וזה היה באיזשהו מקום, כל פעם כשהייתי מול זה, זה היה כמו להיות בחול. זאת אומרת, התחושה הזו, קודם כל, לא טסתי הרבה לחול בימים ההם, אבל התחושה הזו שאתה מול משהו שאתה שואף אליו, שאתה רוצה להיות חלק ממנו. הרגשתי במקום אחר, הרגשתי פתאום שבטלוויזיה מדברים את השפה שלי, ולא את, את העברית הזו של הערוץ 1-2 שהיו אז, ומשהו בזה, נורא רציתי להיות חלק מהדבר הזה, ולהיסחף, ונורא אהבתי את כל מה שראיתי, גם את הקליפים, אבל לא רק. זאת אומרת, אהבתי את המעברונים, ואהבתי את הווי-ג'ייז, ואת מה שיש להם להגיד, ואהבתי את הפרומואים, ונורא חיכיתי לראות מה יהיה בהמשך. כל
והאופנה ומה שהם לבשו.
אהבתי את כל החבילה. מה שכן, זה ש-MTV בשבילי לא היה ה-one-stop shop, זאת אומרת, זה לא היה התפריט הבלעדי, אלא mm-hmm. תוספת לעוד משהו. תוספת לרדיו הישראלי, mm-hmm. שהיה מאוד מאוד חזק בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, ומאוד מעודכן ועם היד על הדופק, ולעיתונות מוזיקה שקראתי מחול, ו-MTV הייתה השלמה של זה, והשלמה הכי חשובה, כי זה כאילו היה האפקט הוויזואלי.
האפקט הוויזואלי המשמעותי.
כן.
ואת יותר צעירה מאיתנו.
נכון, אבל... זאת אומרת, שאת אומרת MTV, אז זה כן פוגש אותי גם בעבר הרחוק וגם בעבר הקרוב. כי הייתי ילדה שגם גדלה על MTV, ואמרה, יא, אני אשמח להיות שם, ואז הייתי שם.
כן, את ממש הופעת ב-MTV.
נכון. לא בחול, זאת אומרת, לא... כל פעם שהייתי אומרת לאנשים, בדרך כלל נהגי מוניות, שהיו שואלים כזה, איפה את עובדת? אז הייתי אומרת, ב-MTV. אז אומרים, עדיין יש MTV. אומרת, כן, עדיין יש MTV. מה, ואת מכירה את עדן הראל? ואז אני אומרת להם, כן, תשמעו, אני עדן הראל בגדול, כאילו, של עכשיו. נכון. אף אחד לא יודע. שזה קטע, כי פעם MTV זה היה באמת הדבר הזוהר הזה, הגדול, ואיכשהו כשהגעתי אליו, כאילו, מין החלום הענק הזה, כשהגעתי אליו, פתאום MTV הוא היה בעצם האנדרדוג. וכל מה שנשאר לי ממנו זה רק הרוח שלו.
שזה באמת... המון.
נכון, ועם זה הלכתי.
זה נורא עניין של תזמון. עדן הראל הייתה עם תוכנית הריאליטי הישראלית הראשונה, כמו שאנחנו מכירים אותה, היא הבחירה לנערת הגלגל. של...
וואו, נכון? אני חשבתי, קחי אותי שרון אוח הפרפרת, אבל הלכת עוד יותר רחוק.
דה פקטו, הבחירה הבחירות לנערת הגלגל, בגלגל המזל זה הריאליטי הראשון. אז הבחירה של עדן הראל, למי תהיה המנחה הישראלית ב-MTV, מי יהיה המנחה הישראלי, ועשו פה אודישנים, וכתבות בעיתונים, וכתבות בטלוויזיה, סיקרו את זה, ומי יהיה, ו...
וואו. וכיננו. כיננו.
כן, רצינו, זאת אומרת, מה זה
כאילו? שעדן נבחרה.
את רצית להיות עדן הראל? חשבת שאת יכולה להיות עדן הראל?
אני לא אכחיש, אני הייתי בשלב אחר, שבסופו נבחר ג'ייסון דנינו הולט.
נכון.
באודישנים.
וואו.
ל-MTV, ולא עברתי. אבל כתבתי על זה טור לעיתון.
מדהים. לא, את היית ממש, אני ממש זוכרת שהיה כאילו איזה אירוע... היה אירוע... עם ההכרזה על ג'ייסון.
כן, עם ג'ייסון, כן, אחרי שעדן עשתה... עבודה, יש לומר, די פנומנלית.
כן.
אני זוכרת, כשכתבתי את הטקסט הזה, חשבתי כמה בתור ילדה חיפשתי, באמת, כי גם הייתי ילדה של רדיו, כמה חיפשתי את העוגנים. ורדיו היה עוגן, ובאמת, בהמשך למה שניב אומר, MTV היה יכול להיות עוגן משלים, ובכלל, אני חושבת אחורה, ואני זוכרת את עצמי הולכת למרכז המסחרי הקטן והמיוחס של כפר שמריהו, וקונה קסטה של אריק סיני, בגיל 7 או 7.5,
נורא בוגר הטעם הזה לילדה בת 7.5.
אתה יודע שהסיפור השלם הוא שאחותי תמר, כשהייתה לסבית אלטרנטיבית בשנות ה-80 בתל אביב, אז היא...
היא כבר לא לסבית?
לא, היא עדיין לסבית, היא עדיין אלטרנטיבית, פשוט כבר לא שנות ה-80.
אוקיי.
היא הביאה לי קסטה של סינדי לאופר, ואני התחלתי לפקוט. אני התחלתי לפקוט, אני נורא פחדתי מסינדי לאופר, היא הפחידה אותי, היה לה שיער כתום אדום, קוצים, אור לבן נורא.
וואו.
אז חזרתי את הקסטה, והלכתי והבאתי אריק סיני, אבל לא ויתרתי, כאילו רציתי את העוגן. יש לכם רגע כזה שאתם זוכרים שהתפוצצתם על המוזיקה, אמרתם, זה ילווה אותי כל החיים?
בהחלט. אני חושבת שבסוף במוזיקה, באמת MTV זה גם היה איזשהו מוצר משלים למה שאחים שלי שמעו. זאת אומרת, אני בחוויה של בת זקונים ואחים גדולים, אז בעצם ירשתי מהם את הטעם, ואני חושבת שאם הם היו שומעים משהו אחר, אם באמת לאח שלי הדיסקים היו מונחים אפילו בצורה אחרת, יכול להיות שהייתי אוהבת דברים אחרים. אבל באמת אני ממש זוכרת את האלבום הכתום של גארבג', זה מה של החדר שלו היה להציע לי, זאת אומרת, ושמעתי את זה. כל הזמן, כל היום, באמת, ילדה בכיתה א', שומעת גארבג', כי זה מה שיש בחדר.
זה מדהים.
כן, ביחד עם אהבה לבקסטריט בויז, אגב, עוד מאז אני בגבוה ונמוך, מבלי לדעת בכלל שזה גבוה ונמוך. מבחינתי, המוזיקה הזאת יכולה להתנגן באותו מקום, באותו מוצר אלקטרוני. אז אין כזה דבר גבוה ונמוך. אם זה יכול להתנגן כאן, בסדר, אם אהבתי, אהבתי.
כן, אז גם לא היה הרגע? לך את ההיררכיות האלה שניב הזכיר קודם של הרדיו הישראלי של שנות ה-80. לא. רשת ג' גלי צהל.
כן.
לא, ממש לא הייתי, אף אחד לא אמר לי מה טוב ומה לא. כאילו, הכל תמיד היה נורא כזה, אני המחליטה, אני הקובעת, עד שמתישהו מגיעים כאילו לעולם, ואז את מבינה באיזשהו שלב, הבנתי שיש עניין כזה שהוא רדיו ישראלי, ואנשים שמחליטים דברים, כמו נגיד בגלגלץ, יש עניין של מה נכנס לפול. ולא הבנתי למה שיר אחד של דפש מוד הוא ביג כאן, ולמה שיר אחר לא? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? עד שמעתי, וואלה, כן, אוקיי, היו בחירות של אנשים שעשו, ובאמת, לכן בגלל זה אני לא...
אגב, זה באמת היה נורא שרירותי. הבחירות האלה תמיד. זה תמיד הטריף אותי. למה, מדברת על, זאת אומרת, מה נכנס לקאנון של הרדיו הישראלי? למה מיוטו לוקחים דווקא את השלושה שירים האלה ולא חמישה אחרים? לא יודע למה אמרתי יוטו, אבל...
זו דוגמה נורא טובה.
לא, אבל, כי אני חושב על להקות שמצמצמים אותן, שזה פצ'ה בוי, שזה יוטו, שזה דפש מוד.
דפש לה... היא גם דוגמה מצוינת לזה.
להקות עם גוף עבודה נורא נורא גדול, שצומצמו למשהו נורא נורא חד-ממדי.
כן, ואז שהגעתי והבנתי שפתאום השיר שאני חושבת שהוא להיט, הוא בכלל לא להיט, והוא לא שודר, וכזה, לא, זה סי. או משהו כזה, אני לא הבנתי את
זה. זה פלייליסט לילה.
בדיוק, זה פלייליסט לילה, זה לא הבנתי את זה, לא הבנתי את זה, ועד היום אני לא מבינה, אבל זה גם הכוח, אני חושבת, שבזה שאין לי איזשהו סטיגמה על שום דבר, על אף שיר, על שום דבר, מבחינתי, כאילו, הכל יכול לחיות ביחד.
ואיך אתה מרגיש?
הפוך לגמרי.
אוקיי, יופי, זה סימן שאנחנו בפוד טוב עם קונפליקט.
אבל זה פונקציה של התקופה שבה גדלנו. זאת אומרת, בעיניי, את גדלת לתקופה שבה אין היררכיות של גבוה ונמוך, ואני נורא חיפשתי את זה, נורא חיפשתי את האישורים, נורא חיפשתי שמישהו ידריך אותי ויגיד לי, אני, את היית בת זקונים, אני בן בכור. נורא חיפשתי את הדבר, את ההנחיה הזו, שמישהו ייקח אותי ביד ויגיד לי, תשמע, צריך לשמוע את זה. הקולים האמיתיים מקשיבים לתוכנית הזו, השיר הזה זה באמת השיר הכי טוב, ונורא חיפשתי אישורים, אז גם האהבה שלי למוזיקה, נגיד, הגיעה, נדמה לי, אם אני עושה לעצמי אנליזה כזו, אז ממקום של אישורים, נגיד, זה היה מקום שבו התחברתי עם אבא שלי, כי הוא מאוד אהב מוזיקה, והיו לו המון תקליטים, אז הייתי מפשפש תמיד בתקליטים שלו, בהתחלה בשביל העטיפות, אבל אני זוכר ממש את ה... רגע הזה שבו אבא שלי שם את הפסקול של מלחמת הכוכבים.
וואו.
ומתחיל האימפריאל דאת' מארץ', טן, 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 טן. ואני זוכר את התרוממות הרוח שיש בי, כשאני שומע את המוזיקה הזו, והמוזיקה הזו היא עושה לי משהו, א', כי היא כמובן מזכירה לי את הסרט שנורא אהבתי, אבל גם כי משהו במוזיקה הזו, בזה שאני... פתאום הבנתי מה זה לאהוב מוזיקה, או ליהנות ממוזיקה, אני יודע שאבא שלי מאוד אהב את זה, ואז ביקשתי ממנו, תשים את זה שוב, וזה יצר איזושהי אינטראקציה, אז מיד הלכתי לשם. זאת אומרת, ומהמקום הזה נגיד, נדמה לי שאני גם מאוד אוהב ספורט, וגם ב... אני חושב אולי היחסים די דומים, זאת אומרת, אני לא מוזיקאי ואני לא ספורטאי. זה כמתבונן, כמאזין, כמישהו שחווה את זה, ואולי גם בעקבות זה, השיח הזה על גבוה ונמוך היה לי נורא נורא חשוב. אני זוכר את עצמי בחטיבה, ממש כאילו, תוהה, רגע, אבל זה נחשב מוזיקה איכותית? כאילו, מה זה אומר בעצם?
אני מתחברת לזה מהמקום שאני, תשמעו, אני הייתי קצת מוזרה, כאילו נגיד בחטיבת ביניים. הדבר הזה שאני מקליטה את התוכנית של אמיר אשר, וכאילו שאני מקליטה תוכניות מהרדיו, כי לא היה, וזה חירפן אותי, לא הייתה תרבות של סידי סינגלים בארץ, אז אבא שלי היה מביא לפעמים נסיעות עסקים, אבל כדי לשמוע שוב ושוב את השיר שרציתי, את I Love Your Smile של שניס, לא יודעת, אגב גבוה נמוך, או באותה מידה אולי משהו יותר מורכב.
דפנה, אני כל כיתה ח' לא הלכתי לשיעורי המהות, והיה לי חיסור בתעודה הסופית, בגלל שזה נפל על המצד הבריטי. מה זה?
זה קודש הקודשים, אבל אני הייתי ווירדו. אני הייתי הווירדו. איך זה היה אצלך? זאת אומרת, העוגן הזה, שאחר כך כאילו הפך להיות עוגן להרבה אנשים סביבי, בתור נערה, לא, זה לא היה.
רגע, שנייה, לפני שאת עונה, אביה, סליחה, אני לא גונב לך את הרם, אני רוצה לומר שזה מתחבר לי גם למה שאמרת על לינגר. אני אפסיד, אני אחר לשיעור, אבל אני אהיה זו שמספרת, ואני חושב שאני לא מנתח אותך, אני מנתח את עצמי, אני בסיטואציה הזו, נגיד, מי שראה ראשון את הקליפ של Justify My Love,
וואו, אבל זה היה בחדשות.
אז העניין הוא לא רק החוויה שלך, אלא גם שאתה מתווך לאחרים.
נכון.
וההון הסימבולי שנלווה לזה, וזה, לפחות מבחינתי, הייתה איזו משמעות חברתית, שכאילו, זאת אומרת, זה היה הטיקט שלי. כאילו, ניב הוא זה שמבין במוזיקה, סליחה, תמשיכי.
נכון, נכון.
יפה. יפה מאוד. אני בעצם תמיד ידעתי ש... בזכות זה, בזכות המוזיקה הגבוהה, שיש איזה עולם בחוץ ש, שמחכה לי. ידעתי שקיים איזשהו, אני לא יודעת, זה גרם לי להיות מין ילדה, נערה, עם איזושהי שלווה פנימית שיודעת שהעולם הוא כל כך כל כך גדול, שזה לא משנה מה שקורה כאן עכשיו. כאילו, אוקיי, חרם, בסדר, מה זה משנה? כאילו, מוריסי.
כאילו 2002 פיגועים, אוקיי, כאילו קרה משהו...
לא, בדברים היותר קטנים, בדברים של כאילו...
החרם בכיתה.
כן, החרם בכיתה, לא, עוד לא זה.
עוד לא היינו שם.
לא BDS.
לא, זה גרם לי באמת להיות כאילו ילדה שהיא בוגרת לגילה. כן. אבל דרך המוזיקה, לדעת שהכל כאילו שאנחנו קטנים. אנחנו קטנים אני לא יודעת אם זה ווירדו, שאת שואלת את זה ככה, אבל...
זה נורא בוגר, אני חושב. אם מוזיקה נותנת לך פרופורציות בגיל צעיר, ומונעת ממך להיות שבורה בגלל חרם שעברת, אז כאילו זה, היא מגשימה את הייעוד שלה עבורך כאילו לתמיד. זאת אומרת, לרגע הזה ברור שהיא תח עד סוף החיים, לא?
אבל זה היה מין סוד שלי עם עצמי, זאת אומרת, לא ידעו את זה, שידעו שאני אוהבת את ניק קרטר מהבקסטריט בויז.
אבל מה אהבת בסתר? זה מעניין אותי, כי אני בסתר אהבתי את Take That, ובפרסונה אהבתי את סווייד, למרות שאני אוהבת את שניהם.
אז לא, אז בסתר אהבתי את סווייד, ומול כולם באמת הייתי כאילו אנסיק בקסטריט בויז, בריטני ספירס, וכאילו מה...
כדי להשתייך גם. כן. זה גם תקופה אחרת של באמת טינפופ לפנים, כאילו אנחנו מדברים על ימי בריטני הגדולים. זה מעניין שפופ באמת בארץ לאורך הזמן, יש לישראלים איזה יחסי אהבה סינה איתו. היום פחות, נכון? היום עומר אדם ונועה קיר על זה פארקים, אבל אני הייתי מצפה ממקום כמו ישראל, מהיום שישראל קיימת, צריך פה אסקפיזם, צריך פה את העוגן הזה, שתהיה פה תרבות פופ אחידה, רצופה, שנדע להשתמש בזה בתור הסם האופורי שזה, ומרגיש לי שזה מג'אג'ה, ובטח פוסט השבעה באוקטובר.
כן, אבל תראי נגיד מה קרה באמת אחרי רצח רבין, שאז באמת דברים כמו שרצינו להרים פה את המצב רוח, והי פייב עלו, ובאמת זה כאילו היה הגל היותר ראשון של הפופ, אם זה רוני סופרסטאר, וכל המקום הזה.
את חושבת אבל שזה פוסט רצח רבין? דווקא פוסט רצח רבין בעיניי זה מאוד סוף שבוע רגוע,
וכמעט
המוות של הפופ בישראל, ונגיד משם, נגיד אנחנו נכנסים לרצף.
זה היה מוות של הרוק בעצם.
הרוק האלטרנטיבי, אבל...
היה מוות של הכל.
אבל גם לך לפה.
אבל אחרי זה, זאת אומרת, הבחירה לעשות את טי-פייב הייתה מתוך מין מחשבה שצריך להרים פה.
אני חושב שזה היה לגמרי, זאת אומרת, מתוך ה... לא נראה לי שזה היה איזה מין מחשבה כאילו על אתוס, ובואו נרים ופופ וזה, זה יותר כאילו... תראו, זה נורא הולך בעולם, למה שלא נעשה את זה גם בעברית?
עכשיו, זה הפרובנציאלי.
אבל אתם מרגישים שאנחנו, כאנשים, יודעים להשתמש במוזיקה, בחוויה הקולקטיבית, המנחמת, שאני חושבת שאפשר לראות אותה כשנוסעים לפסטיבלים בחול, שבאמת שוברים גבולות, כי אם ניב נוסע לפסטיבל טכנו והאוס, איפה היית? בהולנד, שמתקיים גם בקרואטיה, אז אתה מיד חלק מקהילה, וכל הקהילה הזאת מתנחמת ומתחזקת מאותו דבר.
נכון, אבל בישראל זה קצת אחרת. אני חושב שפה יש את העניין הזה, אבל לא עם פופ. יש את זה עם שירה בציבור, יש את זה עם שירים מסביב למדורה, יש את זה עם טרנס. אני לא חושב שיש את זה עם פופ, או בינתיים לא חושב שיש את זה עם פופ. נגיד, בתקופת האינטיפאדה השנייה, השירה בציבור חזרה נורא בגדול. גם עכשיו. יש מועדון העמק וכל מיני יוזמות כאלה, ופתאום יש פריחה נורא גדולה של מקהלות, פתאום עושים בחתול בסק בברבי, אז מופיעים הגבעתרון וירדן הארזי ואבי טולדנו. זאת אומרת, זה...
אני הייתי בחתול בסק שהיה חצי כברת. לא היה יותר שירה בציבור מזה, ואחר כך היה אסקוט, שזה היה זה. אבל כל הקצוות.
אינטיפאדה שנייה זה גם זורי כוכב נולד, לא נפסיק לשיר.
בדיוק, השירה בציבור.
כן, שזה הגיע משם, הרי העונה הראשונה זה באמת היה איזשהו ביחד שירה בציבור, וגם השיר לא נפסיק לשיר, כאילו זה בשיר עצמו, זה כמה שלא ינסו לחסל אותנו, וזה לא... אנחנו לא נפסיק לשיר.
ומהו הלהיט של האינטיפאדה השנייה דרכה? כנו, הקאבר של הבורגנים לדני בסן. אז זה, זאת אומרת, כשזה מגיע לשירי אבל, נגיד, אז אנחנו יודעים להתאחד נורא טוב, מה שקורה פה בימי זיכרון וימי שואה, וגם יום השואה, גם יום השואה, יום הזיכרון לשואה, אבל הבנתם למה אני מתכוון. זאת אומרת, יש איזו התאחדות נורא גדולה סביב המוזיקה, כשהיא משרתת איזשהו אתוס, או שהיא מייצגת איזשהו אתוס. והפופ הוא לא חלק מהאתוס הציוני, או מהאתוס הישראלי החדש, אולי כן קצת יותר מהאתוס הישראלי החדש, אבל עדיין עובדה שחוזרים לדיפולטס.
כן, אבל אתם אומרים שניכם, זה קיים במוזיקה, זה פשוט אולי לא קיים כמו שאנחנו מכירים את זה במקומות אחרים. זאת אומרת, המוזיקה כעוגן של, של, של ישראלים, כמשהו שעושה להם טוב, קיים.
אני לא יודע אם עושה טוב כמו מנחם, מקרקע, מחזק, נותן מוטיבציה, עיין ערך הר בו דר בו, לא יודע, כאילו...
כן, עושה טוב. אני עושה טוב, אני חושבת שנגיד השבעה באוקטובר, זה ממש דוגמה לזה שבעצם הפופ כשל, זאת אומרת, אחרי השבעה באוקטובר, היה שאט דאון לפופ. בישראל, וכולם כן חזרו פתאום לשירים, לרפרטואר ישן יותר ורגוע יותר, או פתאום שירים של טונה ישנים יותר עלו באותו זמן, זאת אומרת...
כי גם זה יעבור.
כן, לא, אבל לפופ, לפופ לא היה מה להציע באותו רגע, לא היה להם מה לתת לנו.
כן, כי נכון, הפופ הוא במהות שלו, הוא חוגג את החיים. כן. וכשאין מה לחגוג, אז איפה הפופ?
אני אחזיר אותנו רגע לאישי. זאת אומרת, אנחנו שלושתנו אנשים שבחרנו לקחת את התחביב ואת העוגן ולעשות ממנו מקצוע, וזה היה יכול להרוס לנו. אבל אני לא יודעת, לי זה לא הרס. וזה צעד מסוכן, אני הרגשתי... אני בכלל לא הייתה לי בחירה, אני נשבעת לכם, זה היה בלתי נמנע. לא הייתה שאלה.
שאלה, אז שאלה יפה, אני פשוט בחיים לא חשבתי שזה, שאני אעבוד בזה. באמת, לא חשבתי שזה יקרה לי. זאת אומרת, אני זוכרת שפעם ראיתי ראיון עם אביתר בנאי, והוא אומר שם שהוא הבין שהוא רוצה לעשות מוזיקה, הוא בעצם הלך ללמוד קולנוע בכלל, והוא הבין שהוא רוצה להתעסק במוזיקה, כשהוא ערך את הסרטים שלו, וכאילו כל מה שעניין אותו, זה לשים בעצם את ה... להתאים את המוזיקה לסצנות, זאת אומרת, בעריכה. וקרה לי משהו דומה לזה, שאני... וואו, אוקיי. עשיתי איזו עבודה שבאמת, אני גאה בה. אני כתבתי את הדוח היומי של האח הגדול.
אוקיי.
בעצם...
עבדת בעבודה.
עבדתי, כן. זו ממש עבודה ראשונה שבעיר. פשוט לשבת בתוך הבית ולא לצאת החוצה. אבל ישבתי מול ערוץ 24. לא 24, ערוץ...
ערוץ האח, זה 20.
כן, אבל אז זה 20... לא יודעת, כן, ראיתי 26. וראיתי את, את האח הגדול, 24-7, והייתי וואו. צריכה לכתוב מה הם עושים. בכל שעה הייתי צריכה לתקצר מה האנשים האלה עושים. שזה, שזה דבר שהוא נורא, כן?
נשמע לי עבודה מאוד מאתגרת, מאוד.
כן. עכשיו, התחלתי מלמטה, חברים. ואני זוכרת שאני כותבת מה הם עושים, ואחד הדברים שפתאום הכי נהניתי לעשות, זה לפעמים באח הגדול משמיעים להם איזה שיר. שיר בבוקר, או שיר בזה, כאילו פתאום יש שיר, ומשכימים עם שיר. והייתי כותבת את הפסקה על השעה הזאת רק על השיר. ואז פתאום כאילו הבנתי משם, גם ראו שאני כזה נורא אוהבת לכתוב את, את התיאורים שלי על השירים, ועל איך שזה גורם להרגיש וזה, ואז אמרו, המבזקנית שעשתה את הזה, אז בואו נביא אותה שתכתוב במקור על ערוץ 24. וכאילו לאט לאט זה נהיה הדבר.
אוקיי.
לא, תמיד אהבתי את זה, לא ידעתי שאני אתעסק בזה כל כך. ועכשיו זה נראה לי הזוי, שכאילו, אני לא יודעת איך להתעסק במשהו אחר.
כן. זה מעניין, כי גם כשמתעסקים בדברים אחרים, איך שתמיד חוזרים לזה? איך זה בשבילך?
לא היה לי את החשש שזה, שאת מתארת לעולם, מעולם ולעולם. אני זוכר את עצמי עושה, מקליט מהרדיו, מחדש חדיש ומחודש, בהמשך גם נגיד מזה קורה, ומקום עם תוכניות ש... ניגנו שירים, ואז עושה מיקסטייפים, ואז משמיע, מיקסטייפים, כן? ממש שקרתי את המילה בכיתה ה', ואז...
אוסף.
ואז משמיע במסיבות כיתה. זאת אומרת, הייתי עושה מיקס, ואז משמיע את זה במסיבות כיתה.
נולדת הדי-ג'יי.
אבל הנקודה שלי היא לא יהיו, תראו מה זה, אני, אלא שאני עדיין עושה את זה, וזה עדיין מרגש אותי.
כן.
זאת אומרת, אני לא יכול להגיד לך שלפני כל פעם כשאני מתקלט, אז סומרות שערותיי והגוף שלי נעשה חידודין חידודין, אבל...
כי זה כבר עבודה.
אבל זה נגיד, לא, אבל זה 98% מהפעמים.
אשכרה,
עדיין. אומרת, אני ממש מתרגש לפני, וממש חשוב לי, ואני יושב ומכין את המוזיקה, ומקשיב, ואני, כשאני הולך לישון כל לילה, אני נרדם בראש עם הסט שאני רוצה שיתנגן. ואין, זאת אומרת, זה...
זה מחויבות נורא גדולה.
אבל זה באמת עדיין הדבר שאני הכי אוהב לעשות. כן. זאת אומרת, אני עושה יחסית הרבה דברים, ומכל התחומים שאני נוגע בהם, אין דבר שיותר מספק ברמה הרוחנית, פנימית, אישית, מלתקלט.
הופעת חלומות? זאת אומרת, אתם אוהבים הופעות? אני נגיד, אני חולה על הופעות. פסטיבלים, הופעות, החוויה של ה-60,000 איש, היא יותר חשובה לי לפעמים ממה עומד על הבמה.
אני כן מאוד אוהב הופעות, תלוי איזה, מעדיף הופעות או בישיבה, כי אני כבר זקן וכואב לי בלומבגו, בגב התחתון, או שזה יהיה באולם קטן של...
כן, כן, ממש, אז הופעה בברבי, הישן,
כן.
הישן.
של כל אומן, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות.
בדיוק, לא רוצה,
כי... לא, פסטיבלים זה...
אז מה ההופעה, אתה יכולים להגיד הופעה הכי טובה שראיתם?
כן. Okay. אני יכול להגיד 3?
כן.
לא, זה מטאליקה בפארק ב-93.
וואו.
כן, אני עד כדי כך. זה LCD Sound System בברלין ב-2018, וזה זקני צפת בטריפ ב-94.
מה אצלך?
וואו. וואי, אני שונאת להגיד כאילו מה הדבר הכי, הכי, הכי...
אני אחד.
אני יכולה לתת... אני חושבת שהיה את גריימס בלונדון.
אה, וואו.
עם או בלי אילון מאסק.
וואו. לתרום, לתרום, לא?
לא, לא כזה טרום-טרום, אבל טרום, אילון מאסק, שהיה שם, היה איזה רגע של ה... של, see you in a dark night, של ה...
אני לא זוכרת את השמות של השירים, אני מכירה.
לא, ברח לי. היה מין רגע שכל הקהל פשוט עשה את זה, וזה הפך למין אצטדיון כדורגל כזה.
תפילה כזאת.
כן, ומלא אנשים עם נצנצים על הפנים, וכאילו, אני זוכרת שהיה בזה רגע שאמרתי, וואו, אוקיי, קורה כאן משהו.
ויש רגע של LCD Sound System, שראיתי ב... לא יודעת, לא מזמן, בסוף דצמבר...
היית בברוקלין, נכון?
הייתי בברוקלין, הם עשו 10 הופעות רצוף, היינו באחרונה, שזה היה ערב לפני קריסמס. ונגמרת ההופעה המדהימה, ומדליקים תאורות, והם שמים את All I Want For Christmas Is You של מראי. כולם שיקורים, כולם מסתולים, מקום קטן, המקום הזה בברוקלין, שכחתי את השם שלו, ומתחיל סינגלונג של מראי, שזה הסינגל הנמכר ביותר בתולדות ההיסטוריה האמריקאית, לדעתי. אני בוכה. אני בוכה. זה כאילו מבחינתי הגבוה, נמוך, המושלם. אני אוהבת אתכם כל כך, ממש, כמו שאני אוהבת מוזיקה.
יש כל כך הרבה דברים כן. שכאילו...
אני מרגיש שרק עכשיו התחממנו.
כן, רק עכשיו אפשר להתחיל להקליט.
בוא נלך כאילו לאנשהו, נשתה משהו ונדבר על מוזיקה.
יאללה.
תודה רבה, ניב הדס ואביאל פרחי. באמת, אין לכם בעולם.
תודה לך, בהצלחה בפוד החדש.
תודה.